צריך להבין שכל האדם בכלל הוטבע בתכונה כזו, שתמיד הוא בעל חסרון, מאיפה באת ולאן אתה הולך, והיא אתה בא לידי עבירה. עצם עובדה שבאת מאיפה שבאת, בלשונם של חז"ל, מטיפה סרוחה, ואתה הולך למקום עפר רימה ותולעה, זה כבר הופך אותך בעל חסרון, שאתה כבר צריך לבקש אחר רופאים. כבר צריך לבקש אחר רופאים. החסרון הזה לבדו כבר חושף אותך, כן, להזדקקות. חושף אותך להזדקקות. לאו דווקא לאנשים גדולים. אנשים קטנים. קטנים מאוד. קטנים מאוד שהם אלו שיכולים. רק הם. רק בידם יפקיד הקדוש ברוך הוא את החסר לך. אולי היית רוצה שמי שישלים לך את החסר זה דווקא הגאון מווילנה, דווקא הרב קוק, דווקא ראש הישיבה, דווקא תלמידי חכמים. אולי היית רוצה? לא! אבל גם הם עצמם, אותם תלמידי חכמים, גם הם לא יכולים להושיע אותך בדבר, בעניין המסוים הזה. בדבר הזה אין לנו ברירה, אלא ללכת למצורע ההוא. כן? לאותו נפל, כן? שרגילים לראות אותו כנפל, כי רגילים לראות אותו שבאמת בשולי החברה. הוא, רק בידו מצוי החוק, החוכמה הזו. זה קורה לנו הרבה פעמים. אגב, זה מונע מאיתנו באמת לפעמים לבקש את האמת אצל אנשים מן הסוג הזה. כל מיני חשבונות, כן? מה, אני אלך אצלו, אני אדפוק בדלתו, אני יודע בפניו שחסר לי, שאין לי, אני שמפורסם בתור זה וזה וזה, מה אני אגיד דבר כזה? מה יגידו הבריות? מה הוא יגיד? מה הוא יחשב? חשבונות, חשבונות. אותו דבר גם ביחסים שבין איש ואשתו, שאמרו חז"ל שאדם צריך לדעת להתכופף. לפעמים, ולהקשב, כן, להתכופף לאשתו, כן, ממש להתכופף כדי שהיא תלחש באוזנו, אפילו אם היא גוצה, אפילו אם היא גוצה נמוכה, תתכופף והיא תלחש לך. כל זה אמור במילי דערה. צריך לדעת שבמילי דערה לא אתה הקובע. למרות שנראה לך שאתה בא לבית, אתה רוצה להחליט איזה רהיטים יהיו פה, איזה וילונות יהיו פה, איזה כלי מטבח יהיו פה, לא! והדבר הזה, עם כל הגודל שלך, גם אם אתה גאון מווילנה, כל הכבוד. תשב ותקשיב טוב טוב לאשתך. מה היא רוצה שתקנה? איזה סביבה היא רוצה שתגור, לא, סביבה זה עניין אחר, ולכל מיני דברים שייכים למי הדערה, היא אומרת לך. בזה היא משלימה את החסרונות. לא קראתי לאשתי אשתי, אלא אשתי ביתי, במובן הרחב של הבית, זה אישה. אז אנחנו מתקלים, כן, בדבר הזה, בכל מיני תחומים בחיים. וזה נאמר מאוד מאוד, רבי לויטס אומר, המאוד מאוד זה בא לרבות גם את אותם קטנים שצריך לשמוע, מאוד. לא בפני הגדולים לבד, אלא אף לפני הקטנים. והולך בדרך זה יזכה את הרבים, כי הוא נושא חן ועיני כל רואיו. וכל מעשיו וסדרי ענייניו מקובלים להם. כן? ותמיד הם משבחים אותו. ובתוך כך הם חומדים לעשות כמוהו. למה הם חומדים לעשות כמוהו? כן, אולי לפני כן, על פי הסדר, נראה מה שכתוב כאן. והולך בדרך זה יזכה את הרבים, כן? כמובן שהוא מרמז לכאן, שזיכוי הרבים שמדובר כאן, שאדם כזה שלומד מקטנים וגדולים, בעצם במקום גדולתו, שם אתה מוצא ען ותנותו. מה האדם הזה מראה בעצם? מה הוא מלמד את כל רואיו? שהוא המשביר לכל הארץ. שלמעשה הוא נותן מקום לכל דבר, הוא מכיר בערכו וחשיבותו של כל דבר. כן? נוכחותו של אותו אדם אומרת, כל מה שהאדם הזה עושה, אנחנו נלמד ממנו. למה? כי האדם הזה, כן, הוא בנוי בעצם, הוא בנוי, כן, גם מגודל וגם מקוטן. הוא חכם גדול, אבל הוא גם שייך לקטנים. זאת אומרת, הוא יוצא ובא בשתי העולמות. גם בעולם הפרטיים, גם בעולם הכללי. אין דבר שהוא פחות בעיניו, כן? אין אדם שמזולזל בעיניו. אין לך אדם שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו שעה. אין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. הוא לא בז לשום דבר. כן? הוא מכיר את חסרונו, והוא יודע שלשם השלמת חסרונו הוא צריך לבקש את זה גם באנשים שכביכול קטנים ממנו, והוא עושה את זה בשמחה רבה מתוך הכרת ערכם וחשיבותם לאותו העניין. אנשים אומרים, אדם כזה, אנחנו נלמד מעשיו. כי גם מעשיו מאוזנים. גם מעשיו, אין מהם רק את הגודל. הוא לא ניכר רק בעלילות גדולות ומפרסמות, רק הוא בעצרות גדולות, בין יודע, מעל במות. לא. האדם הזה הוא גם שייך לקוטן. האדם שייך לקוטן, אני רוצה ללמוד ממנו. זה דבר גדול. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, הוא גם עולה וגם יורד. הוא לא נשאר שם תלוי למעלה, באולימפוס שלו, ואומר, אני גדול, אני עצום, מה פתאום שאני ירד? הוא גם יורד. הוא מבטא בעצם את יסוד הענווה, שהקדוש ברוך הוא מבטא בעולמו. שהקדוש ברוך הוא הוריד את עצמו, כן? ירד על הר סיני, וירד השם על הר סיני. הוא יורד אל הר סיני, הוא מוריד כביכול, משפיל את עצמו כדי לתת תורה לבני האדם, כן? לבריאותיו, מסביע לחוכי רצון, הוא מבטא את מידת אלוקיו כביכול, שהקדוש ברוך הוא אבית התהילה מגושי אפר, הוא מבקש את התהילה מאיתנו, שנעבוד אותו, שנעשה למענו, מה זה? הרי השמיים ושמי השמיים לא יכול כלוך, אף כי הבית הזה, אתה מבקש מאיתנו? זה סוד הענבה של הקדוש ברוך הוא, שכביכול נותן לנו להרגיש שאנחנו נחוצים, שהמעשים שלנו הם לא מס... כן, יש חשיבות, תנו עוז לאלוקים, הוא אומר, תחזקו אותי, תחזקו אותי, תנו לי כוח. אם הגדול הזה צריך מאיתנו כביכול, כביכול, הוא בא ללמד אותנו מוסר בזה. כן? בא ללמד מוסר שלא יפסוק אדם את הדין לפני שיורד ורואה, כך כתוב, ארדנה ואיריה כצעקתה, הבא אליי עשו קלה. מה, הוא צריך לרדת? אלא ללמד מוסר בני אדם. כן? או שהוא מתייעץ עם המלאכים, נעשה אדם. מה, הוא צריך להתייעץ עם המלאכים? אלא מלמד מוסר לאדם, שתמיד ייטול עצה מן הקטן. ייטול עצה מן הקטן, לתת לקטן הרגשה ששומעים גם אותו. לא בטוח שהוא צריך את זה בכלל. אבל הוא נותן לו הרגשה שיש לו חשיבות, יש לו זה. זה חשוב. ברגע שאדם, הוא לומד מקטן וגדול, בזה הוא משדר לסביבתו. הוא משדר לסביבתו שבית מעשיו הם קרוצים בעצם מאותו החומר הממוצע והמאוזן ביחס הנכון בין גודל וקוטן, בין גדול וקטן. במובן הזה הוא מזכה את הרבים. הוא הולך בדרך מזכה את הרבים כי הוא נושא חן בעיני כל רואיו. אתם מכירים את האנשים האלו שלפעמים קוראים אנשים גדולים. אנשים גדולים. כן? והם עוברים לידינו, ככה עוברים לידינו, וערב טוב, שלום, מה שלומך, אולי תגיד לי כך וכך, מבקשים איתנו עצה, שואלים אותנו כל מיני שאלות, מה קורה פה, מה קורה שם. זה דבר נורא נחמד. אנשים מאוד מיוחדים. אין לנו הרגשה מיוחדת, זה דבר עליהם. כן? אז זה הכוונה נושא חן בעיני כל רואיו. כי אין לך אדם, אין לך אדם בעולם שמרגיש במחיצתו של אותו אדם מיותר. מזה הוא לומד את זה, ומזה הוא לומד את זה. כן? פלי פלי. כמו שכתוב על עץ התמר, עץ התמר הוא עץ נורא מיוחד. כי עושים ממנו הרבה דברים. כן? הרבה הרבה דברים עושים מעץ התמר. את פירותיו אוכלים. מהעלים שלו עושים סלי נצרים. אה, זה מה, זה פנס חמוד כזה? זה יפה. תודה. כן? מעלים שלו, מהגזע שלו עושים קורות. כן? הרבה הרבה דברים, חזל מונים, כמה וכמה דברים שאפשר לעשות בניית תמר. עשו דבר, כן? אותו אדם, אותו ענב. בעצם אין לך אדם שהוא לא לומד ממנו משהו. אז הוא נושא חן בעיני כל רואיו. כי הוא נושא חן בעיני כל רואיו, וכל מעשיו וסדרי ענייניו מקובלים להם. ותמיד הם משבחים אותו. כלומר, הוא נהפך לנושא הערצה. וכיוון שהוא נהפך לנושא הערצה, לומדים ממעשיו. זה העניין של מזכה את הרבים. כפי שאמרנו בתחילה. כן? משבחים אותו. מתוך כך הם חומדים לעשות כמוהו. וכיוון שהוא מבחינתם... יש פה איזה... אנחנו פה... בחשיכה... יש איזה בעיה? יש איזה... תמיר. אבל יש איזה בעיה באור או משהו? אנחנו יכולים ללמוד בכל זאת, אם איזה בעיה, נהנה. מילא. כן. אנחנו ממשיכים, אז ודאי, ממשיכים. ברוך אתה, אדוני, אלוהים לך העולם, שכל מרוב. אז אמרנו, ותמיד הם משבחים אותו, ומתוך כך הם חומדים לעשות כמוהו. כן? מתוך כך הם חומדים לעשות כמוהו. סום תשים עליך המלך, סום תשים עליך המלך. אמרו חזל שתהה אימתו עליך. מה הרעיון? אתה שם עליך מלך, למה אתה שם מלך? כדי שהוא יהווה מקור הסמכות בשבילך. זאת אומרת, מה זה בטריה כזו? יש איזה פנסים כאלה שעובדים על איזה משהו... הראו לי לאחרונה, שפועל הרבה זמן או משהו כזה. הדבר הזה? כן. אסום תשים עליך מלך שתהה מתו עליך. זאת אומרת, פה יש את התהליך הזה. בעצם האדם הזה שמתנהג בצורה כזו, הוא גורם לאנשים להמליך אותו עליהם. משבחים אותו, משבחים, משבחים, משבחים. מה זה כל השיבוח הזה? ברגע שמשבחים אותו, הם מעלים אותו מעליהם, הם רואים בו okay, ערך עליון, ערך מיוחד, שראוי לנוק ממנו. כך הם יוצרים לעצמם את נקודת המלכות הזו של האדם הזה. Yeah. אבל זה מתפתח מתוך ההתנהגות שלו. ותמיד הם משבחים אותו, הוא משתבח בעיניהם עוד ועוד, על ידי כך שהוא כבר ראוי להיות מורה דרך לרבים. ותמיד הם משבחים אותו, מתוך כך הם חומדים לעשות כמו. זה כבר בא מצד החמדה, כן? זאת אומרת, מצד החמדה, לא מדובר פה על פעולה שכלית, כן? הם רוצים או מבינים, הם חומדים, כן? החמדה זה כוח כבר הרבה יותר טבעי, כלומר, יש להם רצון טבעי לעשות כמו. לא רק מצד ההבנה שראוי לעשות כמו, אלא מצד החמדה. חמדה זה כוח הרבה יותר, כביכול, טבעי, כוח הרבה יותר כבר שייך לצד היצרי, הטבעי של האדם. זה בא משם. זה קל ללכת אחריו. תענוג ללכת אחריו, להימשך אחריו. כן? חומדים לעשות כמו. וכל אדם יברך את בנו שיהיה כל, כמו פלוני. רואים שהשפעתו, אם כן, מתפשטת לא רק על אותם אנשים, אלא גם על דורות ודורותיהם. כלומר, כל אחד אומר, הלוואי ש... בניי, כן, יהיו כמו פלוני. ובזה הוא מקדש השם ברוך הוא. בעיקר, בגלל שהוא מייצג את המודל האלוקי, זה מה שאמרנו, הוא מקדש את שמו בקו האופי המרכזי של הגילוי האלוקי. ומהו קו האופי המרכזי? במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא אן ותנותו, כפי שאמרנו, כן, אבי את התהילה מגושי אפר. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. העובדה שאנחנו פה עכשיו יושבים, לומדים את תורתו, נתן לנו את הזכות המיוחדת הזו לפרסם את שמו, העלים את שמו, השאיר חלל בתוך המציאות, חלל פנוי, ואמר לנו, תמלאו את החלל, אני צריך אתכם. אין ענווה גדולה מזו. לצמצם את כוחו העצום, גבורת הצמצום קוראים לזה, בלשון המקובלים, לצמצם את הכוח האינסופי, כן? שהיה אמור למלא כל עלמין, כן? לצמצם את זה ולהשאיר מקום חלל כדי שלנו יהיה מה לעשות בעולם הזה, כדי שלא נקום בבוקר ונפהק, כדי שנרגיש שיש לנו בכלל תכלית בעולם הזה. זה ענווה עצומה. זה נקרא לבקש מקטן. האדם הזה מייצג את קו האופן המרכזי של גילוי הרצון האלוקי. אז בזה הוא מקדש שם שמיים. אין לך קידוש שם שמיים יותר גדול ומקורי מזה? כן, סליחה. כן? הוא אומר את זה. הנה, הוא אומר, הענווה היא מידה טובה והיפוך הגאווה. ומי שיש בו מידה הזאת כבר הציל נפשו מכמה מן הרעות. כן, מה שהוא אומר, המידת הגאווה אומר שהיא שורש כל המידות הרעות כולם. כן? מאידך, הענווה היא שורש המידות כולם. כתר המידות הטובות כולם. כך כתוב באחד המקומות. הגאווה היא, כן. כן? השער הראשון יבדן את המתאו שנגיד בדם, כי פתח לרעות רבות, ולא ראינו כזאת לרעה בכל המידות. כן? הנבא היא שורש המידות כולן.
הטובות.
המידות הטובות כולן, כן. כן? כלי מחזיק ברכה. כן? אין שום גוון של טוב שלא מתפתח בעקבות הנבא.
ביררנו את זה
בהדרגתיות כאן. כן? עד לב, מתוך הבירור הזה, כן. מהי ענווה? ודאי שזה שורש הטובות כולם. כן, לא נוכל לחזור על זה כרגע. כן.
הרב, יש מצבים שאנשים רוצים להתחקות
אחרי אדם. אנשים מה?
אנשים רוצים להתחקות אחרי אדם.
לעשות כמעשיו.
אבל יש מצבים שבאדם יכול להסתכל ולראות את האדם כחלש, בגלל הקטנות שלו, בגלל שהוא מחליש את עצמו, כעיקרון מחליש את עצמו, הוא יכול להסתכל עליו בתור בן אדם שיש לו חושה מסתרת.
תראה, ענוותן הוא האדם המציאותי ביותר. הענווה שאנחנו מדברים עליה כאן, כן? זה המבט האמיתי ביותר על המציאות. פה אנחנו מדברים על זה. אתה מדבר על ענוותן שהוא מתנהג בצורה שמראה או מוכיחה שהוא לא מכיר את חוקי המציאות. הוא לא מכיר את העובדה שיש לו כוח לפעול. אתה מבין? אדם שאומר שאין לו כוח לפעול, זה שקר. אם אדם טוען כך, ואם הענווה מביאה אותו לידי בטלנות, כן? ושימום, או איזה מין ציפייה שהכל יעשה מלמעלה, ומי אני ומה אני, הוא לא מכיר את חוקי המציאות. הוא לא מציאותי. נכון שמי אתה ומה אתה, אבל אתה צריך לגלות את הסוד הזה דווקא כאשר אתה פועל. ולמרות שאתה פועל, אתה צריך לדעת שלמרות זאת, הקדוש ברוך הוא מחיה אותך בכל רגע. זה כן, אבל זה לא צריך למנוע את הפעולה שלך. אתה מבין? לכן, חס ושלום, לבוא ולזהות את מידת הענווה, עם אותה תופעה שתיארתי כאן כרגע. מידת הענווה היא מציאותית מאוד. היא מכירה מה למעלה ומה למטה. היא מכירה את כוחות האדם ואת גבולות היכולת שלו. היא יודעת להשתמש בכל דבר כפי מתכונתו. כן? שום דבר לא נעלם ממנה. היא מכירה יפה יפה את חוקי המציאות. גם חוקי המציאות העליונים וגם חוקי המציאות התחתוניים. הענווה נותנת לכל דבר את תפקידו ואת מקומו. היא נותנת לגדול ולקטן, כמו שראינו, לכל כוח בנפש. יש לה ענווה כלפי כל כוח בתוך נפשה. כן? תוך הנפש של הענב עצמו. יודעים בדיוק מה תפקידו של הגוף, מה תפקידו של השכל, מה תפקידו של הרגש. כל כוח מקבל את חלקו. זה הענווה. כן? וחלילה חלילה להתכחש למשהו שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו. כן? חלילה להתכחש. זו ענווה פסולה. זה חילול השם. זה לבוא ולהגיד על כוח מסוים בתוך הנפש שלי שאין לו תפקיד, שאין לו מקום. להשבית אותו, כן? להשבית אותו ולהגיד שאסור לפעול איתו. כי הקדוש ברוך הוא, כן? אז מה אם הקדוש ברוך הוא? מה זה, מי זה? זה מונע ממך לפעול? מתוך הכרה של הנבא, שהכל ממך או מידך נתנו לך, זה לא מונע ממך את הכרה הזו. נכון שכאשר באמת האדם מתחיל להתנהג בענבא, בתחילת דרך קניית מידת הענבא, נכון שיכולים להשתלט עליו לפעמים הלכי רוח ומחשבה כאלו של מי אני ומה אני. אבל כמו שראינו, צריך לצייר את הענבא בצורה נכונה, ציור שכלי. פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. אתה צריך למשוך את ציור הענווה השקרי אל תוך בית המדרש, שם לברר מהי הענווה באמת. ומתוך כך, הם חומדים לעשות כמוהו. וכל אדם יברך את בנו, שיהיה כמו פלוני. ובזה הוא מקדש השם ברוך הוא. כן, וכל השרשרת שראינו כאן, וזה גוף הוא מקדש שם שמיים. זה שרוצים לעשות כמעשיו, ומברכים כל אדם ואדם שיהיה דומה לפלוני. זה קידוש שם שמיים גדול. כלומר, מה זאת אומרת קידוש שם שמיים? למה זה נקרא קידוש שם שמיים? מכיוון שהאדם הזה בעצם, האדם הזה קובע נורמה התנהגותית. כן? נורמה התנהגותית שהיא השתקפות. השתקפות של הנורמה ההתנהגותית של הקדוש ברוך הוא. כן? הוא משנה את אורחות ההתנהגות. זה נקרא קידוש שם שמיים. כן? להבדיל בסדום, שהיא הייתה מקום של חילול שם שמיים גדול, ולא נתנו לקדוש ברוך הוא להיכנס, כאשר מגיע לוט ומתנהג אחרת, מה אומרים? האחד בא לגור ושפוט תשפוט, אתה רוצה להביא לנו את המנהג הרע הזה, לתת צדקה? בעצם מה הטענה שלהם הייתה? אתה רוצה להביא לנו פה בעצם קידוש שם שמיים. אתה רוצה פה להביא מנהג, את מנהגיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא מכניס אורחים? אף אתה מכניס אורחים. כן? סדום זה היה מקום שבו לא נתנו לקדוש ברוך הוא להיכנס. לא נתנו. וכל מי שניסה להרגיל או לגרום לשינוי המנהג המקומי, הוא כמובן קיבל על כך עונש חמור ביותר. כן? אבל פה הוא מקדש שם שמיים במובן הזה שהוא מרגיל את העולם לשפה אחרת, שפה מוסרית אחרת. אבל המתגאה הוא מחלל השם ברוך הוא. הוא מחטיא את הרבים. כן, כן המתגאה, כן, התנהגותו גורמת לאנשים לא לרצות ללכת בדרכיו. כן, הוא מבטא, הוא מדגיש לנו. כן, במיוחד אם הוא אדם לומד תורה, כן, אז מדובר. אדם שלומד, גאה שהוא לומד תורה, שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא כביכול. השיעורים, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמו, בצורה כזו, כמו שפלוני מתנהג. אנחנו לא רוצים ללכת בדרכים האלו. כן? אם כך, לא רוצים. אבל מתגאה ומחליל השם ברוך הוא, הוא מחטיא את הרבים. כן? בכיוון שהוא משמש להם דוגמה, ואנשים מצפים ממנו, אז הוא מכשול לפני הרבים. כן? הוא משמש מעין מייצג של הדת. כן? לא רוצים להתנהג כך, לא רוצים להתקמו. הוא דומה לנבלה, שהיא מושלחת בשוק, וכל עובר ושב מניח ידו על חותמו עד שיעבור. כן? נבלה שהיא מושלחת בשוק. ריקבון. וכל עובר ושב מניח ידו על חותמו עד שיעבור. כן? מריח לא טוב. השפעה לא חיובית. יש לה גב טעם. הוא מדיף. ריח של, כן, חוסר נורמליות. אנשים מרגישים שהוא לא פועל, כן? הוא לא פועל לפי חוקי המציאות. מרגישים את זה באופן טבעי. מרגישים שהוא מעוות עלינו את המציאות. עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים? כן. הגאוותן הוא האונס הגדול ביותר. הגאווה זה אונס. זה לאנוס, לאנוס את הכל. גם לאנוס את הנפש שלך, גם לאנוס את החברה. כן? ליצור מצב של, כן, של, 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 ליצור מציאות לא נורמלית בתוך סדרי החברה, הבריאים, הפשוטים. כן? ואנשים מרגישים בכך. כשהוא דיבר על הגאווה, הוא אמר שהגאוותן, הבריאות שונאות אותו, אנשים לא סובלים אותו, מתרחקים מעליו, כן, וכן הלאה. גאווה, הוא אומר את זה סתם מקשת גופו, וגם בידי. מתוך כך נכנס למחלוקת, ומן המחלוקת יצא קנאה ושנאה וכל אלה מידות פחותות. כן, בעלי הגאווה מתואבים בעיני השם, בעיני הבריאות. כן. הגאוותן מקדם מחלל שם שמיים בזה שלמעשה הוא הופך את כל המציאות כולה על פיה. כן. תראה, כתוב על על עדי שקר שמזולזלים בעיני סוחריהם. אם אני, כן, לא, אני חושב שלא. אדם סוחר עד שקר, והעד שקר הולך להעיד בשבילו, משלם לו 500 שקל. אז כתוב בגמרא בסנהדרין שעדי שקר, מי ששכר אותו, הוא בעצמו מזלזל בו. אבל בכל זאת הוא נותן לו תפיחה לשכר ומתחנף אליו, כי יש לו איזה אינטרס. אבל בתוך תוכם מזלזלים. נה לך. הנקודה היא כזו. גם אלו שמסתובבים סביב אנשים גאוותנים, ונראה כאילו הם רוצים מהם משהו. הם יודעים שהגאוותן מאוד זקוק להם. ובתמורה הם יקבלו משהו כדי להבטיח את נמשך התלות שלהם בו, הוא ייתן להם משהו. עכשיו, הם צריכים את המשהו הזה. הם צריכים את המשרה, הם צריכים את החותמת, את האישור, הם צריכים משהו ממנו. יש פה איזה יד לוחצת יד, אבל בתוך תוכה הם מזלזלים בו. הם יודעים בסופו של יום שהאדם הזה מוכר את נשמתו, הם יודעים שמחזיקים אותו ככה, ככה הם מחזיקים אותו. אבל יש פה עניין של שמור לי ושמור. אז לא למהר להחליט שבאמת הוא נהנה מאיזשהו הערכה אמיתית. ובחיינו הרבה פעמים אנחנו נוהגים דבר כזה. אנחנו יודעים שאנשים מסוימים, אנחנו יודעים פקיד פלוני, עולם, אבל אנחנו יודעים שצריך להתנהג אליו כך וכך כדי שייתן לנו. נתנים. אנחנו חייבים בגלל זה נבוא ונלמד ממעשיו. נחכה אותו במנהגה בתוך הבית, איך הוא חי עם אשתו, מה פתאום נלמד ממנו? אנחנו נלמד ממנו? פתאום. אולי יש משהו ללמוד, יכול להיות. אבל בסך הכל, מה אנחנו נלמד ממנו? אנחנו רוצים ממנו דבר מאוד מאוד מסוים. ורוב בני אדם שמפרגנים לגאוותנים, הם רוצים מהם משהו מאוד מסוים. ואת הדבר הזה הם מקבלים. את הדבר הזה הם מקבלים. והגאוותן הוא הקבצן הגדול ביותר, צריך לדעת. בישראל מסילנט אומר שאין לך אני כמו הגאוותן. אין לך אני כמו הגאוותן. הגאוותן הוא זקוק לחברה. הוא זקוק להכרה. הוא פושט יד מבוקר ועד ערב. הוא פושט יד. מה? כן. תנאי החיים של הגאוותן הם כל כך סבוכים. הוא תורח ועמל כל כך כדי להבטיח את התפורה החיצונית. כולו מלא דאגות. כולו מלא דאגות. מה יהיה אם יאמרו כך? ויגידו כך? ואם פתאום פה ירד לו מנדט? ומשם ירד לו זה? הוא מלא דאגות. הוא לא מוסר את דינו ויד הקדוש ברוך הוא. הוא תלוי בערכת הסביבה. והחברה יודעת שהוא זקוק להם. אז לפעמים הם מראים לו פנים שוחקות, אבל הם שוחטים אותו בלי סוף. אז לא לטעות בדבר הזה. אלא אם כן אתה מדבר על אנשים שמוערכים באופן אמיתי, אולי הם לא גאוותנים בכלל, לא יודע. על מה, על מה, על מה אתה מדבר? לא הייתי רוצה שנפתח פה שמות וכן הלאה. אבל שאל מה, שאלה על מי אתה מדבר? כן. אבל אם הוא גאוות, תדע לך שזו התשובה לשאלה. אז הוא דומה לנבלה, שהיא מושלכת בשוק, וכל עובר ושב מניח ידו על חותמו עד שיעבור. זו האמת. מניח ידו על חותמו עד שיעבור. זו באמת האמת, גם אם זה לא נראה כך. ככה מתגאה, הוא מגנה את התורה ולומדיה. עושים גזירה שווה בינו לבין התורה. הוא מגנה את התורה ולומדי המרחיק בני אדם מן התורה, כי אומרים, מה תועלת יש בתורה אחרי אשר לומדי הרעים? טוב, אז הבריאות לא יודעות שלא זכה, נעשית לו שם מוות. זכה, נעשית לו שם חיים. הבריאות לא עושים חלוקה. הבריאות, ברגע שהם רואים, לומד תורה שהוא גבתן, הם אומרים, הבן אדם לומד תורה, הוא נחשף לתורה, והיא לא פעלה אליו דבר. אז מה כוחה של תורה? מה הועילו חכמים את הקנתם? בשביל זה השם ירד על הר סיני. בשביל לתת לנו את התורה הזו שאין לה כוח לשנות בן אדם. מה התועלת בזה? אם הייתי רואה שהבן אדם הזה, הוא היה פעם גר מבישה, הוא היה אדם קשה, בעל מידות קשות, והוא לא התעדן. עד לאט, רצונו מתעדן, מידותיו משתנות, מעשיו משתפרים. הייתי אומר, או, יש כוח לתורה לברוא עולם חדש. הסתכל בתורה וברא את העולם, בלי דלעים. אבל הבן אדם הזה לומד. ותבינו, זה לא, הרי הם יודעים, הגאוותן הזה, שמדובר עליו כאן, זה בן תורה שיודע הרבה תורה. הוא יודע הרבה תורה וזה לא פעל בדבר. הוא עדיין גאוותן. והבריאות יודעים שגאווה זה שורש המידות הרעות כולם. זה לא קלקול פרטי. כן? זה לא קלקול פרטי. זה קלקול כללי. הם יודעים שגאווה, הם יודעים באינסטינקט, בחוש, הם יודעים שגאווה זה קלקול כללי. אז רואים פה חזיון מאוד מוזר. מצד אחד, הוא יודע תורה. הוא מדבר הרבה דברים. מצד שני, ברגע אחד, טרח. הוא מתגאה. אה, תרתי את הסתרי? זה לא הולך ביחד? מסקנה? אין לתורה כוח. מקורה הוא לא אלוקי. מקורה הוא לא אלוקי. זה בדיה של בני אדם. בני אדם, סתם, כתבו דברים נחמדים. אין פה איזה כוח של מפעל אלוקי, של לא כוח לשנות המציאות. לא, זה לא שיר. זה מפעל אנושי. גם התורה היא חבושה בבית האסורים. גם התורה, אין לה שורש אלוקי שיכול לשנות. גם היא לא באה מלמעלה. גם היא לא באה מלמעלה. גם התורה היא תוצר של יצרי לב האדם. לכן, היא לא יכולה לשנות את לב האדם. כי היא גיס חמישי. זה המסקנה. אין פה נקודה ארכימדית. אין פה נקודת מנוף שיכולה להרים את העולם. עד כדי כך. וכמובן זה טעות. כמובן זה טעות, אבל הוא לא יודע. מה אתה יכול להגיד לאנשים ברחוב? אתה יכול להגיד לאנשים ברחוב שזה תלוי בלומד עצמו, איך הוא לומד, מתוך איזו גישה, אם הוא עושה תשובה לפני הלימוד, אם הוא מאמין בקדושת התורה. אתה יכול להסביר לו את זה? כן? איזה מידות יש לו בשעת הלימוד? אתה יכול להסביר לו את הדבר הזה? הוא לא שומע, אכפת לו, מבחינתו. זה מה שאני רואה, זה מה שיש. אבל חז"ל אמרו, לא זכה, נעשית לו שם מוות. התורה עצמה יכולה לעשות לו שם מוות. לא רק שאף על פי שהוא לומד או לא יהיה עניו, אלא בגלל שהוא לומד ויודע הרבה תורה, הוא נעשה יותר גאוותן. אפילו זה אפשרי. אם לא זכה, מבלי דרך ארץ, אדם שלומד תורה יכול להיות יותר גאוותן כפלי כפליים. התורה מחזקת את המידות הרעות. כמו שאומר גאון מווילנה, שהתורה היא דומה לגשם. כן? יערוף כמטר לקחי. כן? התורה היא דומה לגשם, שכמו הגשם שיורד על השדה, ומה שיש באדמה, אותו הוא מצמיח. אם יש קוצים, מצמיח קוצים. אם יש חיטה, מצמיח חיטה. אותו דבר התורה. מה יש לך בתוך הנפש בשעה שאתה לומד? מה יש לך בתוך הנפש? איזה כוחות פוגשים ראשונה את התורה? יש לך מידות רעות בתוך הנפש? בולטות? אתה לא במצב של חשבון נפש, של מודעות למידות שלך? המידות האלה יפגשו את התורה, וישפיעו עליהם. תתאה גבר. התחתון יגבור על העליון כביכול. אם המידה המקולקלת הזו, אם הכלי המקולקל הזה שיכנס בו היין, הוא יחמיץ את היין. שנאמר, זבובי מוות יבאישו רוקח. זבובי מוות יבאישו אפילו את השמן המשובח ביותר. שמן הכי יקר, שימו בתוכו זבוב כזה, הירוק כזה, מהזבל, זבוב עם זבל, כן? מהזבל. הוא נכנס בפנים, אחרי זה אנחנו נגאלים לגעת בשמן הזה. נגאלים, מי יודע מאיפה הוא בא, מאיזה... מחילה, מבטחי. מאיפה הוא בא עכשיו בדיוק? מאיזה סיור הגיע הזבוב הזה? שם הוא נופל לתוך השמן. אבל לא יכולים לגעת בשמן. שמן מאוד יקר. גם התורה, יש בחינה כזו. כך אומר רבי ירוחם ממאיר. זה דבר מזעזע. אבל יש בתורה עניין כזה. התורה היא כמו שמן רוקח. היא דבר מאוד יקר. ברגע שהזבוב הזה, כן? הגאווה, הוא נכנס, תובל בתוך השמן, הוא מקלקל את התורה כביכול. הוא מקלקל את ההופעה של התורה בתוך שכלו. לא מקלקל את עצם התורה. דברי תורה לא מקבלים תומה. מצד שורשם, ודאי שתמיד אפשר למשוך מלמעלה למטה, כן? זאת תשובה למשוך. אבל הבחינה של התורה שהתגלתה בו, החוכמה שהוא למד והשכיל, זה בבחינת עושר שמור לבעליו, לרעתו. עד כדי כך. והחוכמה הזו מפרנסת את הגאווה שלו, והוא נהפך יותר גאוותן. ויותר מנופח, לומד על מה שיקראו לו רבי, ועל מה לקנטר לפעמים, ולהתגאות על הבריאות, ולתפוס למקום יותר טוב בתוך החברה. הגאווה מתפרנסת מלימוד התורה, עד כדי כך. מוטב שלא היה לומד בכלל. אז אנשים לא יודעים את זה. לא יודעים את הכלל הפשוט הזה. חבל. כן. אז יוצא מזה חילול השם.
כן. אז הרב אמר שהחובה מוסדת לשם, לפני שבאדם יודע בתורה, קודם כל לבר...
להיות מודע, להיות מודע. לא להיות מתוקן במידות, להיות מודע. לרצות לתקן, זה הכל. מה שנקרא מודעות, אמת, תקשורת. מודעות, כן, אמת, מודעות, תקשורת. אמת, לדעת קודם כל את הרצוי, בשכל. כשאני יושב ולומד תורה, אני יודע בשכלי שאני צריך להיות עכשיו במצב של ענווה, מצב של קבלה. אני משתדל, אני משתדל. אני יודע שאני לא יכול, במאת אחוזים, אבל אני משתדל. כן? להיות מצב של אמת, לדעת הרצוי. אחר מתוך האמת, מודעות. לדעת באיזה מצב אני מצוי. לאור האמת הזו, לאור הרצוי, איפה אני מצוי. ואחרי זה ליצור תקשורת בין שני החלקים האלה.
כן? וכמו
אפשר,
זה בדיוק אותה
המשלה משהו
כרגע
במה, שעד שעד לא מבינה. כן. לא, בסדר. הקדוש בתי שראה, תראה. אם זה היה תלוי רק בנו לבדינו, אם אנחנו צריכים להיות לבד במערכה הזו, אין לנו סיכוי, כדבריך. אבל בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אנחנו אומרים ריבונו, אנחנו יושבים מול הספר עם כל העבירות שלנו, וכל המידות המקולקלות שלנו, אומרים ריבונו של עולם, תראה, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שהתורה שלך זה דבר קדוש ועליון, ואין לנו שום תקנה בלי התורה. אנחנו יודעים שאנחנו יושבים מפניך פה, כן, בבגדים צועים ולוכלכים, ועוד לא זכינו לתקן אפילו חצי מידה. לא זכינו לתקן. אבל גלוי ידוע לפניך שרצינו לעשות רצונך, ריבון העולמי. אנחנו יכולים להביע את הרצון שלנו, את התחינה, את התפילה, ואתה תעזור לנו ללמוד תורה, תעזור שדברי התורה יחדרו אלינו. אתה מתפלל תפילה כזו, אתה רוצה להתפלל תפילה אחרת, לא משנה, העיקר שזה יהיה הראש, יעזור לך. נכון, אז זה לא יהיה בדיוק, אתה מבין? זה לא שלימוד הזה יהפוך אותך למלאך, פורס כנפיים עדיין. אבל שמע, הלימוד הזה ייכנס לך בפנים, יתחיל לעשות תהליך של בירור, אתה מבין? אתה מרגיש כאילו איזה יד נכנסת פנימה אל תוך הרחם, מתחיל לעשות תהליך של בירור. משל איזה הווי שפשט ידו אל תוך הרחם להוציא את העובר. אתה מרגיש איזה יד נכנסת לתוך הרחם, מתחיל לעשות שם בירור, מתחיל להזיז דברים. אבל זה המינימום, לא אמרתי הצדיק. מה, מי יכול? לבוא מה אנחנו, מה, לא שייך. אבל להיות מודע, אתה מבין? להיות לפחות מודע. להבין, חטאתי, הביתי, ריבון העולמים, אני יודע, אני לא מחזיק בהבנותיי. אבל לא עזי פנים להגיד צדיקים אנחנו לא חטאנו. לפחות לא להיות עזי פנים ולהגיד צדיקים אנחנו לא חטאנו. לפני שאדם בא ללמוד צריך להגיד לו, ריבונו של עולם, בחסדיך הרבים המופלאים, אתה מאפשר יושבת ללמוד פה תורה, למרות שאני יודע ואין כמוני יודע איפה אני מצוי, על מה אני מערער במשך היום ומה אני עושה, אני יודע, אני יודע. אבל אני לא משלים הדבר הזה. אני מוחה כנגד המצב הזה. זו מחאה, זה יסוד המחאה ברבי נחמן. הוא מדבר על זה הרבה. יסוד המחאה, אני מוחה. אני לא, כן? הגדילו לומר בעניין הזה בברסלב, כן, הרב גודלבסקי שמעתי אותו פעם אומר, אפילו אם אדם בבוקר יושב מתחת לפוך, לא הולך להתפלל. מתחת לפוך הוא צריך למחות. למרות שהוא מתחת לפוך. אני לא מסכים במצב הזה, אני מתחת לפוך, אבל לא מסכים. יסוד המחאה צריך להיכנס פה. אותו דבר גם פה, אני יושב ולומד תורה, אני לא מסכים עם מצב המידותי שלי. לא מסכים עם הקנאה שלי, לא מסכים עם השנאה שלי וצרות העין. כל אחד יודע בדיוק מה חושב על חברו, כל אחד יודע. כן?
רק המילים כן. האלה, מבינים כן. אפילו את רוב הדרה, מודים את רוב
הדתות מוקבו. רק המילים האלה. כן, המילים האלה. הנה, ידידי, אתה מרגיש את הכוח שיש במילים, כן? זה כוח גדול. כשאדם מתפלל תפילה כזו, מתוך לב, כן? רגש. זה דבר שהוא מזיז משהו. עדני. על זה מדובר, זה המינימום. זה המינימום, כן.
כל הדוגמה של השם, וכל בעלה, מה שזה...
שלא תיפול, שלא תיפול לתוך השמן. אז זה בדיוק הפעולה של הבידוד שדיברנו עליה. התפילה זה פעולת הבידוד. זה פעולת הבידוד. זה שומר, כן? על איזה מרחק בין הזבוב ובין השמן. כן? זה שומר, זה מרחק. כן? וצריך מדי פעם לעצור בלימוד. מדי פעם צריך לעצור בלימוד ולראות שהזבוב אכן לא מתקרב לשמן. צור בלימוד, מחשב רגע מחשבות, לעורר את הלב לתשובה שוב, שוב לתפילה. כן? נכון, צודק. כך אומר בנפש החיים, הרב וולוז'ין, רבי חיים וולוז'ין. פרק ד' בנפש החיים. כשהוא מדבר על שער לימוד תורה, כן? תלמוד תורה, שער התורה. אז הוא מדבר על זה, הוא אומר, מדי פעם אדם צריך לעצור ולחשוב עם עצמו, מה אני בעצם עושה, למען מי אני עושה, למען מה אני עושה. כן? מחשבה מקוננת, חזקה, שמסדרת את מעשיו, ולחזור ללימוד. כן. חכם עיניו וראשו. לא בשמיים מי, לא בשמיים. כל האנשים שמגיעים לפה, בלי ספק, אנשים שמגיעים לפה, לא לאקדמיה. מי שמגיע לאקדמיה, אני לא מבטיח לו שזה לא יקרה. אבל מי שמגיע לפה, כן, למקום הזה, חזקה עליו, חזקה עליו, שיש לו שברון להם. יש לו שברון להם. אף אחד לא מגיע למכון מאיר בגלל שרוצה עכשיו לי להרחיב את האופקים ביהדות. בזה יש מי שרוצה להרחיב את האופקים ביהדות, מי שרוצה את התורה רק בשביל תארים וכן הלאה, יש לו מקומות אחרים לעשות את זה. מי שמגיע למכון מאיר הוא אדם שבא לבדוק אפשרות של שינוי חיים, של שינוי תפיסת עולם, של בדיקת דרכו. ככה זה בדרך כלל. זה מכון מאיר. זה מכון מאיר, זה חותמו של מכון מאיר, זה אופיו, זה עניינו, זה הכרזתו. הכרזתו? הכרזתו. הוא לא מכריז על עצמו כמעט. כן, מכון מאיר הוא מתפרסם מפה לפה. זה המקום. פה יושבים אנשים שיראת השם נגעה בלבבם. גם בשעה שהם עדיין צריכים לתקן הרבה, הרבה מאוד. אבל יראת השם נגעה בלבבם. זה המקום. וזה לבדו מספיק כדי ללמוד תורה. כן, הוא מרחיק בני אדם מן התורה, כי אומרים מה תועלת יש בתורה. אחרי אשר לומדיה רעים. ומתוך כך פורשים מן התורה. כן, פורשים מן התורה זה דבר נורא. פורשים מן התורה, עבד סיכויים, עבד סברם. אדם שפורש מן התורה, איזה תקווה יש לו? איזה תקווה יש לו? כן. מתוך כך פורשים הם מן התורה. פורשים זה מתרחקים. כן, כמו ספינה פרסה לים. פרשה הכוונה התרחקה אל תוך הים. הענווה ניכרת באדם שני הדברים. הראשון, כלומר, אתם רוצים לדעת סימן מובהק לענווה, היא ניכרת ומתבלטת, כן, בשישה דברים. הראשון, בגודל כעסו של אדם. כגון שביזהו אדם מאוד, בדיבורים או במעשה, ויש לו להינקה ממנו, הוא מושל ברוחו, או מוחל לו בעבור הבורא ברוך הוא, זה סימן לענווה. בעבור מי הוא מוכל לו? בעבור הבורא ברוך הוא. כי למיתו של דבר, אי אפשר למחול לזולת, אי אפשר למחול לזולת, כן? כאשר אדם פוגע בנו, לא מדובר על דברים קטנים, הוא פוגע פה בדבר גדול מאוד, אי אפשר למחול לזולת רק מתוך החשבון של אני ואתה. שאני מולך, אני לא יכול למחול. אם אתה לא מכניס את החשבון של מציאות הבורא, אין לך סיכוי. כתוב על יוסף שהוא ראה, אם יש את פוטיפר, שיש פוטיפר ניסתה לגרות אותו, אז הוא ראה את דמות יוקנו של יעקב בחלון. והיה אומר לו יעקב, כן? היה אומר בעיני רוחו, רצונך שתיכתב בתורה כרואה זונות, ואחיך ייכתבו בחושן? זה הכריע. בתוך המפגשים של המציאות שלנו, בדרך כלל, אין לנו יכולת לגבור על הרבה ממצבי ההתנגשות. אחד מהם זה המצב המתואר כאן, שביזהו אדם מאוד. יש גבול כמה אדם יכול להבליג על הכבוד שלו. אדם, יש נקודה שהוא לא יכול לטשטש בכהוא זה. הוא לא יכול לטשטש, לא בכהוא, סליחה, לא שייך. שהוא לא יכול לטשטש לגמרי את נקודת הכבוד שלו. ואז, שפוגעים בו מאוד מאוד בדיבורים ומעשה, הנקודה הפרטית שלו רוצה להשיב. אגב, הוא צודק. אבל הוא לא חכם. הוא צודק. ועל הצדק הזה, מתבססים הרבה מהליכות החברה. הרבה מהליכות החברה. זכותי לתבוע אותך לדין. מצד הדין, זכותי לתבוע אותך. עשיתי לי כך וכך, תביעות קטנות, 17,000 שקל, קדימה, תוציא מהכיס. זכותי. זכותי. קשה מאוד לוותר על הנקודה הפרטית הזאת. לפעמים גם לא צריך לוותר עליה. אבל יש מצבים, כן? הראשון בחוזק כעסו של אדם, כגון שביזהו אדם מאוד בדיבורים, ויש לו להינקם ממנו, הוא מושל ברוחו, הוא מוחל לו בעבור הבורא ברוך הוא. אז מה זה בעבור הבורא ברוך הוא? כי הוא רוצה לגלות את מידת ערך הפרטית, אפיים של הקדוש ברוך הוא. מידת ערך אפיים של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מתבוננים בה, אנחנו רצחים ללכת בדרכיו. תסתכלו בתומר דבורה, מה שהוא כותב שם על המידות, על המידות האלוקיות, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד ואפים, נושא אבון. עריכות האפיים של הקדוש ברוך הוא, מה זה? מה זה עריכות האפיים של הקדוש ברוך הוא? זה, יש לו אורך רוח לתת לפנים שונות במציאות להתגלות, עד כדי כך שהוא מאפשר אפילו קיום של עבודה זרה. שאלתם את עצמכם איך אפשר שיהיה בעולם הזה אפשרות להרוג, לטבוח 6 מיליון יהודים? 6 מיליון יהודים? מה קורה תחת השמש? מה, ריבונו של עולם לא רואה? לא שומע? מה קורה לו? מה, הוא נרדם? ערך אפיים. זה פלא עצום. איך הקדוש ברוך הוא מניח למציאות להתברר באופנים משונים כל כך? מאפשר לרשעי עולם לאחר את הטובה, לכן נקרא שמם אלוהים אחרים, שמאחרים את הטובה? מה זה? זה אריכות אפיים של הקדוש ברוך הוא. כי בעולם שלנו יש כל מיני אמביציות, כל מיני מהלכים אנושיים. ילד קטן רוצה ללמוד, ילד קטן מתוך הסקרנות מכניס את המזלג לתוך החשמל. זה לא כדאי לתת לו לעשות, כי אחרת הוא כבר לא יכניס פעם שנייה. אבל לא פעמים, לא פעם, לא פעם, ההורים מרחיבים את הדרך לפני הילד. הסקרנות שלו גורמת להורה לתת לו להתנסות קצת יותר. כי כך הוא ילמד. אריכות אפיים זה משהו שמאפשר לבריאה להתפתח לפי הקצב שלה. לפי הקצב שלה. זה בא להגיד לזולת בעצם, אותו אדם שפה מבזה מאוד מאוד, בדיבורים או במעשה. כאילו אני אומר לו, שמע, ההתנהגות שלך היא לגיטימית. כל כך סבלת בבית. לא, אני לא אומר לו את זה, אני אומר לו, תן לו, הוא צריך למצות את זה. תן לו לשבור כלי חרס. תן לו להציח את הראש בכותל. תן לו, הוא צריך את זה. יש פה איזה ביטוי שצריך לאמר ולעשות. נכון שאני כביכול הקורבן, אבל ברגע שאני ארך אפיים אני לא קורבן. אני מאפשר לתהליכים למצות את עצמם. לא כל אחד מסוגל. לכן כתוב שבזה ניכרת הענווה. שהקדוש ברוך הוא בענוותו העצומה מאפשר לנו לשחות בתוך הקטנות שלנו. שאלנו את עצמנו פעם איך הוא מאפשר לנו עדיין להתקיים תחת השמש הזו. כל אחד מאיתנו יודע שיש מעשים שהוא עושה, וזה פלא, שלא יורדת אש מן השמיים. פשוט, זה פלא. יש כאלה שחושבים שבגלל שלא יורד אש מן השמיים, אין בורא. אין בורא, אולי הוא איננו. אולי באמת הוא איננו. לא, הוא ישנו. הוא ישנו. הוא נותן לך למצות את התהליכים. אל תדאג. הייחוד העליון, מחשבת הייחוד, שזה מחשבתו של הקדוש ברוך הוא שתעשה מכל מקום, ודאי היא תופיע. אבל היא תופיע דרך כל הבירורים. יציצו פועלי אבן. להישמדם, עדי עד. יציצו, עד רבה. יציץ הקומוניזם, ויציצו הדיקטטורות, אבל מי נשל אותם? בני האדם ינשלו אותם. בני האדם ילמדו לסנוע את כל השיטות האלו מתוך הרוע שבהם. עד שהשיטות האלה לא ימצאו את עצמם, הם לא יעלמו. לא ילמו. זה חלק מהסבלנות האלוקית שקשה לתאר אותה בכלל. הרואה מרקוליס צריך לברך ברוך שנתן ערך אפיים לעוברי רצונו. מרקוליס זה עבודה זרה. עבודה זרה מבוזת, משוקצת. אתה רואה מרקוליס, אתה צריך לברך ברוך שנתן ערך אפיים. איך יכול להיות שיש עבודה כזו, עבודה זרה בעולם, שמכחישה פמליה של מעלה, שמטשטש את האמונה בשם יתברך, שמטעה אלפים ומיליונים. איך יכול להיות? תשובה? ערך אפיים עבר רצונו. זה מידת הסבלנות האלוקית, שמניחה לעולם הנברא לטפס מדרגה אחר מדרגה. מצד מידת הענווה, אתה רוצה ללכת בדרכיו? הנה. לא בטוח שאתה מסוגל. לא בטוח. אבל זה ניכר. זה ניכר. כלומר, אתה רוצה לדעת מה מדרגת הענווה של האדם, תראה איך הוא מתנהג כלפי אלו שמבזים אותו בדיבור ובמעשה, ויש לו להינקם ממנו שתחושת הצדק הפשוטה והספונטנית של המבוזה זה לנקום, יש לו להינקם, לא במובן של כוח, במובן של יש לו מבחינה מוסרית. הוא צודק 100%, יש לו להינקם, ואף על פי כן מושל ברוחו. מקללי נפשי תדום. זה בדיוק העניין. ולמקללי נפשי תדום, שאני אחוז בנקודה כל כך גבוהה, כמו חתול שנמצא על העץ, והכלב נובח למטה, והחתול יושב למנמנם על הצמרת. אין לה מה לחשוש. אין למה לחשוש. זה אחד הדברים שאני מזדעזע עד היום, אני שואל את עצמי, איך הקדוש ברוך הוא סלח לנו, לא יודע, זה סתכל, איזה סבלנות של הקדוש ברוך הוא, אלו שהיו ילדים, אני מקווה שזה זיכרוני, אני מאוד מקווה שאני זוכר נכון, ולא הייתי ביניהם. אבל בטוח שהייתי שם בסביבה, וקצת נהניתי מהמראות האלה, בהבנות הרבים. אבל צערנו, בגילאים הצעירים שלנו, של חיינו, לא יודע למה עשינו את הדברים האלה. אני שואל את עצמי לפעמים, איך עשינו את הדברים האלה? מה, איך יכול להיות? לפעמים קשה להאמין שזה אני שעשיתי את הדברים האלה בכלל. היה חתול, עולה על העץ מכלבים כאלו, טורפים, הם גדלים כלבים, החבר'ה הצעירים, הם גדלים כלבים כאלה, כלבי צייד וזה. חתול מטפס על העץ, היו מורידים אותו עם אבנים. חתול מסכן קופץ מגובה של 20 מטר, למטה, הכלב משסע אותו, זה היה נורא. לא יודע, לא חושב שאני זרקתי את האבנים על העץ, אני מקווה שלא, לא נראה לי, לא נראה לי. אבל הייתי שם. הייתי שם וראיתי וראיתי את הדברים. חתול יושב לשם למעלה, שענן, מבסוט, למקלה נפשית עידו. אני אחוז במידת עריכות האפיים האלוקית, אני מסתכל על כל העולם מנקודת מבט אחרת לגמרי. ישחקו הנערים לפנינו, ילך לכו, יקשקשו, ירסו, עם גבול כמובן. אני שולט, יש דברים שאי אפשר לעשות, כן, כמובן. אבל ניתן לדברים למצות את עצמם. כן. זה עניין אחד שמידת הענווה ניכרת בו. כן, מסובך מאוד, קשה ביותר. זה השומעים חרפתם ואינם משיבים, עליהם נאמר, ואוהביו כצאת השמש, וגבורת. גודל כעסו של אדם, כגון שביזהו אדם מאוד, בדיבורים ומעשה, ויש לו נקה, ומושל ברוחו, ומוחה לו בעבור הבורא ברוחו. זה סימן הענווה. זה סימן, כן, סימן בשון סימה. ואוצר, כלומר, סימן פירוש דבר שזה, כן, זה ביטוי נאמן, סימן מובהק, שומה, סימן מובהק, כן, יש כמה סימנים מובהקים שעל פיהם אפשר לזהות אדם, ולהגיד, זה פלוני, כגון פלוני מת, לזהות מי הוא, יש כמה סימנים מובהקים. זה סימן מובהק של ענווה. כלומר, בלי זה לא תיתכן ענווה. זה לא איזשהו משהו צדדי, שראוי לצרפו במקרים כאלו אחרות, ועל פיו לפסוק או להחליט. לא. הדבר הזה מצוי, יש לפניך אדם ענב. נקודה. הוא מושל ברוחו. הוא מוחל לו בעבור הבורא ברוחו. זה סימן הענבה. רק נוסיף פה, תוספת אחת חשובה, למה שהוא אומר, ויש לו להינקה ממנו. אנחנו הסברנו שיש לו להינקה ממנו, זה על פי הצדק. אבל הכוונה היא גם, יש לו להינקם, יש לו כוח והתעוררות לדרוש את כבודו. כי יש אנשים שכאשר מבזים אותם, הם לא אומרים מילה. אבל זה לא סימן לענווה. זה מה שאתה אמרת, הרצל. יש אנשים כאלו שאין להם כבוד עצמי בכלל. הם כל כך מזולזלים גם בעיני עצמם. הם סקופה נדרסת, לא בגלל גדולתם. בגלל שהם כבר מבזים את עצמם. הם שכחו את גדולתם, את תפארתם, את זה שהם נבראו בצלם. אפשר לעשות אותם מה שהם רוצים. כן. אז זה לא סימן לענווה, זה לא סימן לענווה. אלא, יש לו להינקם. יש לו התעוררות של כבוד. השומעים חרפתם, כך אומר הרב קוק, מסביר את זה בעין היה. השומעים חרפתם, שומעים, שומעים. זה לא שהם אדישים לחרפה, הם שומעים, זה כואב להם. זה כואב להם. הם שומעים טוב. זה יושב להם, זה ככה חותך להם, ככה פה בתוך העצבים של הכבוד. הם מרגישים את הפגיעה. ואף על פי כן הם מבטלים את הכבוד הקטן שלהם לכבוד האלוקי. הם מגלים מדרגה וסדר מציאות אחר לגמרי של עריכות הפעם, כמו שהסברנו. זה, כן? מדרגה לענווה. מה שנקרא הענווה אחר היכולת, בלשונו של חובת הלבות. הענווה תמיד היא אחר היכולת. כלומר, היא תמיד נקבעת לפי היכולת שלך לנקום, כמו שהוא אומר כאן, זה קצת לשונו של חובת הלבות, בקרוב לחובת הלבות, לשון של חובת. כן. הענווה אחר יכולת. אבל מי שאין לו יכולת, לא כוחות נפש ולא כוחות גוף, זה שטויות, זה פגר אדם, אני יודע, כזה. כולו כזה, מי שותן לו סתירה, אין לו כוח אפילו להשיב, יש שטעם כזה ככה. זה לא ענווה.
איפה, אבל מגיש את השנייה גם כדי שישבו עם משקעת.
אה, אתה אומר ככה, כן. כן, שאלה נפשו למות, הוא בכלל לא רוצה לחיות, אז מה זה, תן לו מכה, זה בכלל מעניין אותו. כן, לא, רק לפני כן, כן.
זה עניין שזה
יתנס מאוד אחת, זה עניין שני,
כאילו, לא לשמוע את
חרפתם,
כאילו...
זה פחות טוב. זה פחות טוב, כי אתה צריך להביא, אתה צריך לבוא לידי אימות בין הכבוד הפרטי שלך לבין הכבוד האלוקי. זה טוב שתרגיש את זה, מצוין. לא כדרכם של הפילוסופים. מה? בסדר, אז לכן אני אומר, זה לא מדרגה של כולם. זה אוהביו, קצת השמש. כל אחד לפי המדרגה שלו. לא הייתי ממליץ לנו לבוא ולהיקלע למצבים כאלו. כן, כדאי להתרחק מאנשים כאלו. לא כדאי. אבל פעם מדובר על מדרגה אמיתית, שאדם מקריב את הרצונות הפרטיים שלו, אותם רצונות קטנים שמעכבים את הגודל להיכנס בתוך נפשו, הוא מקריב אותם, כן? מקריב אותם למען כבוד גדול יותר. זה מדרגה מיוחדת, אתה צודק, אתה צודק. על פי רוב כדאי, כן, להיות במצב של התעלמות או אדישות כלפי הדבר, אבל לא לתת לרצון לנקום להתעורר. פה מדובר מדרגה מאוד גבוהה, מדרגה מאוד גבוהה. לתת לעצמי לחוש את כל עומק הכאב שיש בפגיעה, ועם כל זאת להקריב אותו על גבי המזבח העליון. רבי עקיבא, שלקחו אותו וסרקו את בשרו מסרקות של ברזל, מה אתה חושב? הוא הרגיש כל תא חי בגופו. כל תא חי בגופו. אתה חושב שהוא לא יכול להיות כמו המערישי יוגי? לבוא לעשות איזה תרגיל כזה של, של, של התנתקות? ודאי שיכול לעשות תרגיל. אבל אנחנו לא פרושים. אנחנו לא פרושים. אנחנו חיים. עם ישראל זה עם חי. זה עם שהוא מקריב את נפשו. הוא חש את נפשו. הוא מסוגל להקריב את כוחות החיים למען דבר גדול יותר. הוא ירגיש כל תא חי בגופו בשעה שסרקו אותו. הוא לא עשה שום תרגיל ושום פטנט, כלום. שום שם הרדמה. שום שם הרדמה. היו כאלה גדולי ישראל שבשעה שהיו מנתחים אותם, היו מבקשים להישאר ערים כדי להרגיש את הכאב, להרגיש את הכאב, ובאותו זמן להודות לשם יתברך. באותו הזמן להיות קשורים ודבוקים לשם יתברך. זה מדרגה ביותר גבוהה. אם כי רוב בני אדם כמובן שלא שייכים לדבר הזה, רוב הוא בן 99.9%, ודאי ובדאי, כן? שלא רק שפטורים את זה, אלא אסור להם לעשות את זה. שום פנים ואופן. אסור לעשות את זה. כן. הרב,
מוכר לו
בעבור
הבורא.
כן.
הוא מוכר לו בעבור הבורא. מה הכוונה?
בשביל הבורא. בשביל לגלות את מידת ערך אפיים של הבורא, זה הכוונה. משדום. טוב, נעצור כאן. שעון של ידידיה אומר ששש.